מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל, לך ולמאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. אתה רוצה מילה אחת או שתיים לסכם את הבחירות לרשויות?
זהו, ראיתי את הליינאפ שהעורך שלנו הכין לנו הבוקר, ופתאום אין את הפוליטיקאי הזה, והפוליטיקאי ההוא, ואין על בית שמש, ואין על אלעד, ואין על... כל המוניציפלי זה פתאום הסתיים, ו... טוב או לא טוב, לא יודע, אבל פתאום חוזרים לשגרת תוכניות של פוליטיקה ארצית ומלחמה ועירותים בצפון וכל הדברים האלה. אתה כן, רוצה לסכם את הבחירות?
כן, אני אתן לך משפט אחד, ואני חושב שזה מעיד המון על הפוליטיקה הארצית, חרף כל הסקרים בערוצי התקשורת. בפוליטיקה הארצית, אתה יודע, נותנים שם לשמאל ולבני גנץ יתרון, אבל לדעתי שזה התפוצץ לכולם בפרצוף, מה שנקרא, בפנים. כי אתה רואה איפה שראשי ערים, לא רק, אתה יודע, שמולי גרינברג בבית שמש, אני חושב שזה הישג מדהים. איפה שחרדים תמכו בראשות העיר, במועמד מסוים, שם הוא ניצח, וזה מעיד המון.
כמעט בכל מקום.
כמעט בכל מקום, נכון, חוץ מיון היו בחיפה, ששם היו גם קצת פיצולים וכל זה.
היו קצת פיצולים, היו מקומות שהתפצלו, ואתה יודע, כל אחד יכול להגיד, המועמד שחרדים תמכו בו ניצח, כי...
כן, אבל תסתכל, רחובות, קריית גת, בכל מקום, איפה שהחרדים...
רחובות וקריית גת, אני רוצה לומר על זה מילה, להתעכב על זה חצי דקה, שתי ערים חשובות, גדולות. ברחובות זה חשוב כי מי שספג שם הפלה זה הפנתרים השחורים, או איך קוראים להם? כוח
קפלניסטים, כן.
קפלניסטים, לא יודע, אני קורא להם הפנתרים השחורים. הם, את כל הכוחות שלהם, באמת, הפעילו שם גייסות שלמים כדי לנצח, אבל המועמד שלהם הפסיד בגדול. וקריית גת, אמרתי זה כאן בליל התוצאות, שלשום בלילה, בבית שמש, המועמד שנבחר בקריית גת, אמנם בפער קטן, כפיר סוויסה, ניצח ראש עיר יוצא שאת המפלט שלו כדי לנסות לנצח היה קמפיין אנטי חרדי דוחה, וטוב שהוא לא ניצח. אני אפילו שמח ובטוח שיש הרבה כאלה בקריית גת. אדם כזה לא ראוי לתפקיד ולא להיות ראש עיר, הלך הביתה.
בסדר, אבל אתה יודע, אני בעיקר רוצה לדבר על זה שבשורה התחתונה יש כאן תמרור עזרה, לא יודע אם תמרור עזרה, אבל תמרור מציאות, מה שנקרא. בואו תוררו על עצמכם, הציבור החרדי ברוך השם בן פורת יוסף גדל, הוא לא רק גדל בתוך הערים החרדיות עצמם המובהקות, אלא גם בתוך הערים המעורבות, והוא זה שקובע את זהותם של ראשי הערים, הוא זה שקבע כמעט בכל המקרים ובכל הערים, ובואו נתקדם הלאה, זה הכל בדבר הזה.
בית שמש, אגב, בואו נתקב רגע על בית שמש, שהיא כבר מזמן לא כזו עיר מעורבת, עיר עם כ-70% תושבים חרדים, זו עיר חרדית לכל דבר. איך אמר אורי מקלב שלשום בלילה? לא היה מהפך בבית שמש. היה תיקון לנתונים הדמוגרפיים של העיר. ועלה לשלטון ראש עיר חרדי, בתמיכת כל הציבור החרדי, בהתגייסות, באחדות מופלאה. וראית את כולם עובדים שכם אל שכם, כתף אל כתף, להביא את הקולות, להביא את המצביעים. השסניקים עבדו נפלא, חסידי גור, ויז'ניץ, שלומי אמונים, כולם עבדו יפה מאוד והביאו את ההישג הגדול הזה לציבור החרדי, ועכשיו צריך להתחיל לעבוד בכל המקומות, בכל הארץ.
כן, וחשוב גם לומר ששמולי גרינברג אומר, אני אהיה ראש עיר של כולם, ואתה יודע מה, הם גם יראו, לא רק על שמולי גרינברג, גם על יוסי קקון בצפת ואחרים, שראש עיר חרדי זה לא כזה נורא. אל תפחידו את הציבור, אל תבילו את הציבור. זה מצוין, יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים בציבור החרדי שיודעים לקחת הנהגת עיר ולטפל בעיר כמו שצריך, ואני חושב שתם פרק בנושא הזה של הבחירות לרשויות המקומיות עד לעוד 5.5 שנים בצלן.
4.5.
5.5?
לא, בגלל שהיו בחירות מאוחרות זה 4.5.
5 שנים אז.
מתמורים מהחמש. כן, 4.5.
ויותר, 5 שנים.
מה, טוב, אתה ככה נותן עכשיו, אתה נותן ל-250 ראשי ערים עכשיו עוד שנה של כהונה?
עזוב, זה כבר, אתה יודע, פחות רלוונטי. בוא נדבר רגע על מה שקורה במלחמה.
כמעט חשבתי שאתה רוצה להתחיל לדבר על הבחירות הבאות. מי התמודד מול מי?
די, הספיק לנו.
כן.
גם ככה זה היה ביטוי לא נוח.
אבל בוא נאמר, ראשי ערים, תעבדו טוב, תעבדו יפה, נתן לכם פה לדבר, ולא רק פוליטיקה ארצית, גם מקומית לפעמים.
כן, אהבתי אתמול ששמולי גרינברג התארח בערוץ 12, אז המגיש שם, עודד בן עמי, שאל אותו, מה עמדתך למשל בחוק הגיוס? הוא אמר לו, מה זה רלוונטי? אני הולך להצביע עכשיו בכנסת בחוק הגיוס? כאילו, תתחילו להתייחס לראשי ערים החרדים שנבחרו כראש עיר.
הולכים לתת שירות לתושבים, בניקיון ובדברים שקשורים אליהם בבית. מה זה קשור לחוק הגיוס?
זה בדיוק העניין, ואהבתי איך שהוא ענה לו שם, אבל בסדר, בואו נשלים את הפרק בעניין הזה, וכן נדבר עכשיו על מה שקורה הלאה, מה שקורה כאן במדינה שלנו. אני לא יודע אם אתה ראית, אבל פורסם אתמול שיש שיירות של ילדים יתומים מעזה, שים לב, mm-hmm. שלוקחים אותם מעזה ליהודה ושומרון, באישור הקבינט. לא יודע אם באישור הקבינט, אבל זה היה משהו שהוא, אתה יודע...
ישראל עושה את זה, מה זה באישור או לא באישור? מישהו אישר את זה.
ואני לא מצליח להבין את ההיגיון. אני אומר לך את האמת, לא מצליח להבין את ההיגיון. אתה יודע, הומניטרי, בסדר, עכשיו הולכים על הראש שלנו, ביידן רוצה לנצח באיזה מדינה שמה שעושה לו בעיות, מישיגן? עושה לו בעיות שם בבחירות בארצות הברית? אז הוא הולך על הראש שלנו, מקים שם נמל ימי, והולך...
בעזה, לא במישיגן.
כן, בעזה, והוא הולך לחלק מזון, כי הוא מאוד מאוד מודאג, הוא לא ישן בלילה, ביידן, כן? אותו נשיא שנתן נאום של דונט, וכולם התרגשו, איזה נשיא אוהד ישראל, ואיך הוא אוהב אותנו, ואיך הוא עוזר לנו, והוא לעד יזכר, איך אמרו לו הפוליטיקאים, לעד תזכר כמגן ישראל הגדול, הנשיא ביידן, אז הוא מקים להם נמל, שימו לב מאזינים, נמל, ברצועת עזה, כדי שיחלק להם שם את המזון בצורה הרבה יותר מסיבית. כלומר, לא עוד הצנחות מהאוויר, אלא עכשיו ממש נמל שמה. הלילה פורסם בצהלל, ואני לא יודע אם אתה ראית את זה, וזה גם כן אמור מאוד מאוד להטריד, שביידן שוקל עצירת משלוחי נשק לישראל, שים לב, עצירת משלוחי הנשק מארצות הברית לישראל, שהם קריטיים מאוד לצבא הגנה לישראל, כן? אם ישראל תעז לפעול ברפיח, אם ישראל תעז לפעול ברפיח, אז הוא זה. עכשיו, מנגד, הוא גם תוקף את ראש הממשלה נתניהו, וכולם מבינים למה הוא תוקף את ראש הממשלה נתניהו, ואני רוצה לדבר איתך על זה. הוא הרי, נתניהו יכול להגיד לכל דבר שהאמריקאים אומרים כן. הוא יכול להגיד להם כן, אתם לא רוצים רפיח, אין בעיה, לא יהיה רפיח. אתם רוצים יותר הומניטרי, אין בעיה, יהיה יותר הומניטרי. מה שאתם רוצים, אתם רוצים לעצור את המלחמה, נעצור את המלחמה. נתניהו עומד על עמדת מדינת ישראל, על הסיפור הזה שחמאס צריך להיות מושמד עד הסוף, וצריך להילחם במלחמה הזאת עד הניצחון המוחלט. ביידן, שרוצה להיבחר שוב פעם, נשיא ארצות הברית, נאום אדון, נשיא שלא היה כמוהו, וכו' וכו' וכו', כל מה שסיפרתם לנו לפני 5 חודשים, לא רוצה את זה, למה? כי הוא רוצה שם בארצות הברית לנצח שוב פעם את הבחירות. אז במקום, אתה יודע, ביידן עכשיו תוקף את נתניהו, שהוא בעצם לא מייצג את רוב מדינת ישראל, תגיד לי, על מה אתה מדבר? 70% מאזרחי מדינת ישראל מתנגדים להקמת רשות פלסטינית, מדינה פלסטינית בתוך עזה, לתת להם את השליטה שם. רוב הציבור רוצה שיסיימו את המלחמה ולסיים עם החמאס עד הסוף. רוב הציבור גם רוצה את הפעולה הזו ברפיח. אז על מה הוא מדבר, אותו נשיא ארצות הברית? אבל הכל מותר, הכל זה, ולא יודע, יש לי תחושה, בצלאל, שבסופו של דבר זה לא רק הבחירות שם בארצות הברית שמשפיעות עליו. כמדיניות, ארצות הברית רוצה את ישראל חזקה, אבל לא חזקה מדי. כלומר שהבעיה בעזה תישאר, שהיא לא תיפטר, שתמיד ישראל תצטרך את ארצות הברית. ככה אני מרגיש בתחושה שלי.
לא חושב, כי גם כשהסיפור של עזה ייגמה עוד יישאר הזירה הצפונית, שגם הבוקר מבעבעת עם מעשות שיגורים.
70 רקטות, 70 רקטות ברבע שעה, תקשיב.
כן, עוד מעט דבר דבר שני, אני רוצה לראות לך על ארצות הברית.
תראה את החוצפה של יאיר לפיד, שאומר, ביידן אתה צודק, נתניהו לא בסדר. אתה קולט את האבסורד שהולך כאן? במקום שתגבה משהו. אותו, תגיד, תשמע...
אני אגיד לך, השמאל פה בישראל הוא צבוע. כי כשביידן אומר את מה שהוא אומר ופועל מה שהוא פועל, ממניע פוליטי, לא ענייני, הוא לא עכשיו, הוא כל הזמן אומר, אכפת לו מישראל, הוא גם עשה את זה בתחילת המלחמה בצורה שהרבה התרגשו, אבל ביידן פועל משיקולים פנים פוליטיים אמריקנים, הכי בוטים שיכולים להיות, כי יש לו בעיות מאוד קשות בקרב המצביעים שלו, וזה הולך אגב ומחריף, גם אם הוא ילך עוד יותר חריף נגד ישראל, זה עוד יותר יפגע בו.
כן, סתם שתדע שהפער לטובת טראמפ, לא יודע אם זה מעיד הרבה, אבל הוא כבר עומד על 6% בממוצע, 6% לטובת דונלד טראמפ. אוקיי,
והוא מותר לו לעשות שיקולים פוליטיים הכי בוטים שיכולים להיות בהקשר של מדינת ישראל, אבל פה, אם נתניהו אומר או עושה משהו, ישר להקת הצבועים של השמאל מתחילה לתקוף אותו על, על שיקולים פוליטיים, המלחמה זה שיקול פוליטי, אז נתניהו מימין זה שיקול פוליטי. עכשיו גם ביידן משמאל, וזה שמאל, אפשר לומר אחרת, שמאל אמריקאי, זה שיקול פוליטי. אז כאילו, קצת, אני לא מצליח להבין את השמאלנים פה.
זה בהחלט לא ברור לי. זה לא ברור לי מה הם רוצים, מה הם... זה בסדר, הבנו.
הם רוצים שנתניהו ייפול, וכנראה שביידן ואנשיו הפרוגרסיביים גם רוצים שנתניהו ייפול, ובסדר, ולכן נתניהו לא מתייחס לזה, ואני אגב חושב ש...
כן, אבל שתעזבו רגע את נתניהו. זה שאתם רוצים שנתניהו ייפול, יאיר לפיד והחברים, שאתם צרי עין, שאתם רוצים גם כן להיות ראש ממשלה, יאיר לפיד, אין לו סיכוי כבר להיות ראש ממשלה. עזוב, הוא ראש ממשלה לא יהיה. אולי הוא יהיה ראש המפלגה השנייה בגודלה באופוזיציה, או אולי בקואליציה עם בני גנץ.
אולי ראש עירייה לפשר.
כן, עזוב את זה. אבל זה שאתם רוצים שנתניהו ילך ונתניהו ייפול, ושנלך לבחירות באמצע מלחמה, עזוב את זה גם כן בצד. אבל זה שאתם הולכים נגד מדינת ישראל, ככה אני רואה בזה. הם הולכים נגד מדינת ישראל ונגד העם, כן? ומצדיקים את הנשיא ביידן שהולך ומתברר כנשיא שהכי מזיק למדינת ישראל, כנשיא ארצות הברית שהכי מתערב בכל האינטרסים של מדינת ישראל, לא מצליח להבין את הדבר הזה, וכן, הנמל הימי הזה, תקשיב, זה משגע כל אחד, איך יכול להיות שקורה דבר כזה? וגם הסיפור הזה עם רפיח, כן רפיח, לא רפיח, תיכנסו לרפיח, אני לא אתן לכם נשק, אני אצור לכם את הנשק, זה לא נשיא, בוא נאמר ככה, זה לא נשיא ארצות הברית מאוהדי ישראל הגדולים. הוא אוהד את עצמו קודם כל.
טוב, משפט אחרון, שביידן לא יודע או לא מבין או לא שם לב, נכון, פה בישראל לא כולם אוהבים את נתניהו, משמאל תוקפים אותו, בימין יש לא מעט ביקורת עליו, רואים את זה בחלק לא קטן מהסקרים, אבל אני חושב שעל העמדות של נתניהו בעניינים של המלחמה, רואים איזשהו רוב גדול בעם, וככל שביידן תוקף אותו ואותו ואת ישראל, אני חושב שזה רק עוזר לנתניהו, ואולי ביידן עובד פה בשירות נתניהו.
טוב, די.
לא, אבל בלי המשפט האחרון, ביידן רק עוזר לו. זה כן. טוב, בוא נתחיל. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מתח רקטות בשעה האחרונה מלבנון. הזקות נשמעו בצפון הגולן ובאצבע הגליל. לפחות 30 שיגורים זוהו. חלקם יורטו ואחרים נחתו בשטחים פתוחים. כלי טייס של צהל תקפו הלילה יעדי חיזבאללה בעומק לבנון במרחב הבקעה, במרחק של כ-100 קילומטרים מהגבול עם ישראל. המסע ומתן לשחרור החטופים, גורם מדיני בכיר בירושלים, אומר כי בתנאים מסוימים אפשר יהיה להגיע לעסקת חטופים כבר בחודש הרמדאן. לדבריו, המתווכות קטר ומצרים לוחצות על חמאס להתקדם לעסקה. השבוע חוסל מרואן ניסה, נחשב למספר 3 בחמאס, ואפשר שהחיסול יניע את הארגון להתקדם לעסקת חילופי שבויים. מועצת הביטחון של האום קיימה לילה דיון שעסק בזוועות חמאס ב-7 באוקטובר, השתתפו בו שר החוץ ונציגי משפחות החטופים. נמשכת המדיניות האנטי-ישראלית של הנשיא ביידן, בכיר בוושינגטון אומר כי הנשיא שוקל להפסיק את הסיוע הביטחוני לישראל, אם זאת תחליט לפעול נגד חמאס ברפיח ולחפש שם את החטופים הישראלים המוחזקים שם. ארצות הברית מאשרת כי החות'ים בתימן תקפו הלילה בטילים בליסטיים ספינת מסע ליברית בבעלות סינגפורית. לטענת האמריקנים, הטילים לא פגעו בספינה. התחזית היום עלייה בטמפרטורות. שימו לב שסוף זמן קריאת שמע בעשרה לתשע. אלה הכותרות.
תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות, כרגיל, קובי סגל העורך, מוטי קופר הטכנאי, מתחילים. שמונה ורבע כמעט, יותר ארוך מאשר ערב בחירות.
נו בסדר, היה לנו הרבה על מה לדבר.
כן, נכון. טוב, בוא נשמע מה קורה בצפון. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור לכם.
בוקר טוב. הקצב רק הולך ומתגבר, קובי,
70 ב-10 דקות, 70 רקטות.
כן, פחות או יותר נכון. היו כבר גם שיגורים כאלה, אבל תשמע, זה גם, תשמעו, זה בא גם בתגובה לצד השני. צהל תקף הלילה בבלבק, בעומק הכי עמוק של לבנון. תקף שם את המחסן הלוגיסטי הכי גדול של החיזבאללה. ותגובה, גורר תגובה, זה צפויה, ולכן גם ההערכות הגדולה מאוד של צהל הייתה. ברוך השם, נדגיש ונאמר כמה וכמה פעמים, אין נפגעים בכל האירועים הללו, בכל ה-70 רקטות הללו. היו כבר אירועים כאלה בעבר, אבל ככל שאתה מעמיק את התקיפות שלך, וצהל לא לוקח כאן בחשבון שום דבר של הצד שכנגד. למור, אם יש לצהל מידע על כך שהוא יכול לפגוע בחיזבאללה, לא חושפים מקורות יותר מדי מודיעינים בשלב הזה, כי רוצים לשמור אותם ממלחמה כמובן. אבל ברגע שיש מחסן כזה גדול או אזור לוגיסטי עצום ורב של כמות אדירה של רקטות וקטיושות,
בוא נאמר, שהאירוע הזה של הרקטות מסתיים בלא נפגעים, ברוך השם. כן, נכון. אז זה מה שחשוב לומר. טוב, מה אנחנו יכולים לומר עוד על ה...
בוא נדבר על עזה, מרואן עיסא, כן. חוסל או לא חוסל, קובי?
אז קודם כל אני הייתי מציע לתקן בחדשות ששמעתי לפני דקה, זה לא, אין שום הודעה רשמית, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות כלי התקשורת הראשון שיבשר את זה. תשמעו,
אני לא? רוצה להחזיר אותך. למה לא? אם זה אם אכן חוסל.
אם אכן חוסל, תשמעו, כי יש דברים ש... אל לנו להתיימר סתם.
בחדשות אמרנו שהוא חוסל לכאורה.
לא, אני לא שמעתי את המילה הזאת לכאורה. אמרו עכשיו חוסל. אחרי חיסולו של מרואן עיסא השבוע במקביל וכדומה. אני סתם מציין את זה, כי היו כבר אירועים נוספים. רק להזכיר למאזינים שלנו הבוקר הזה, שבחיסול של מחמוד רנדור, שהיה מפקד החטיבה הצפונית של החמאס, שחוסה לשבועיים, שלושה אחרי תחילת המלחמה, לקח לחמאס להודות כמעט שבועיים בחיסול שלו, ואותו מרואן עיסא הצליח, הוא היה גם כן באותו תתקרקע ביחד איתו, הוא הצליח לברוח משם. אז נכון שכל החמאס וכל המחבלים וכל הרשתות וכל המידעים שאתה מקבל גם מצהל, אתה רואה את התמונות ועומדים שם באוויר מטוסי זיק, כדי לבדוק ולברור כל דבר שזה שם במרחב הזה. ואני מניח שמשתמשים בכל מיני אמצעים טכנולוגיים וישתמשו בהם. ולכן זה לוקח את הזמן שלו. כך או אחרת, הייתה פעולה מאוד מוצלחת. קרוב לוודאי זה כן, זה נכון. אבל שוב, קביעה סופית, בכלל בצהל לקחו מהשבעה באוקטובר, או מכף א' בתשרי, נקודת החלטה מאוד ברורה. עד אשר אין לנו ממצאים מזהים ביד, אנחנו לא מודיעים. אז גם כשמדברים על 13,500 הרוגים של חמאס, זה כל אחד עם BDA, זה כל אחד עם תעודת זהות. אבל אין ספק שהייתה פה פעולה מאוד משולבת, אפילו יש האומרים שזה הרים את קרנה של 8200, אחרי כל האירועים הקשים מתחילת המלחמה. בהחלט, לא רק אותו, בתוך המתחם שבו הוא ישב, ישב מי שאחראי למעשה על כל הלוגיסטיקה, אם דיברתי קודם על הלוגיסטיקה של לבנון, הוא אחראי על כל הלוגיסטיקה של החמאס. כל ארגון הנשק, כל ציוד הנשק, כל ההתחמשות של החמאס עברה דרך השני, מקטאווה, שמו, שישב יחד עם אותו מרואן עיסא, וגם מרואן עיסא, עיסא חזר, רמטכ"ל חמאס, הוא זה שהיה אמור לתכנן את כל היום שאחרי מבחינת חמאס, איך הם מתחילים לחזור חזרה לחיים שלהם. אז נקווה שהניסיון החיסול הזה היה מוצלח.
בוא נאמר...
כרגע להגיד ב-100% אני לא יכול לומר.
בוא נאמר שאם הוא אכן חוסל בתוך מנהרה, כפי שדווח, ייקח כמה ימים באמת כדי לדעת באמת אם הוא היה שם ואם הוא חוסל, אז הגיוני שייקח זמן. בוא נגדיר את זה ככה.
נכון, זה לא רק מנהרה, זה תת קרקע עמוק מאוד, בעומקים של 70-80 מטרים. מדובר בטילים מאוד משופרים ומאוד איכותיים של חיל האוויר, זה כולם טילים מדויקים, נכנסו מכמה וכמה מקומות, לא אפרט ולא ארחיב, אבל מכמה וכמה נקודות, ופגעו בכל מיני פירים, שגם אם מישהו ניסה וינסה לחלץ או לברוח מתוך המרחב הזה, הוא לא היה מצליח, ולכן אמרתי, גם נמצאים שם עכשיו מטוסים באוויר שם, וגם כלים טכנולוגיים אחרים, כדי לבדוק שבאמת גם הפלסטינאים לא מנסים לחלץ, הוא לא מנסה לעזור.
נתפלל כולנו שאכן זה קרה, והאיש המרצח הזה חוסל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על הדיווח הזה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
דיברנו כאן קודם, מה שעסקו אתמול בתקשורת לא מעט, על העובדה שפתאום ישראל נהיית רחמנית כלפי יתומים פלסטינים, מכניסה אותם לרשות הפלסטינית דרך ישראל, זה הומניטרי שצריך לתת לו יד?
אני חושב שאנחנו כמדינה קצת התבלבלנו, והדבר הזה הוא בעיניי חמור. אני חושב שאנחנו לא אמורים להפריע, אם יש אנשים אחרים, גורמים אחרים שרוצים להכניס סיוע הומניטרי, זה לא משימתנו להפריע. אני חושב שאם אנחנו רוצים, וזו דרישה הכי לגיטימית, שסיוע שכזה לא ייפול לידיים של חמאס, אנחנו יכולים להשגיח על החלוקה שלו בתוך עזה, זה התפקיד שלנו, זו אחריות שלנו לוודא את זה, והדברים האלו לא קורים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שסיוע הומניטרי שנכנס נופל לידיים של חמאס ומשמש לחיזוק השלטון שלו, וזה דבר שדורש טיפול מיידי. אני חושב שכל מחווה הומניטרית, דבר מעבר למינימום של המינימום שאנחנו מחויבים לו על פי המשפט הבינלאומי, כל מחווה שכזאת, אנחנו צריכים בראש ובראשונה להגיד, הומניטרית תמורת הומניטרית. זאת אומרת, לא ייתכן שבזמן שאנחנו, יש אנשים, ילדים, נשים, גברים, זקנים, צעירים, להבדיל גופות שהחמאס מחזיק ללא עוד חיים, משפחות רבות שמתעללים בהם ממש, זו התעללות מסודרת מצד החמאס, ואנחנו באים ואומרים, אוקיי, אז גרמניה ביקשה, אז יאללה, אם גרמניה ביקשה, אז אפשר להגיד, גרמניה, תדאגי בבקשה, בואי תסבירי לנו מה עשית היום כדי לשחרר את החטופים שלנו.
אבל חבר הכנסת רוטמן, זה לא רק זה, אני, בתחושה שלי, אנחנו לאט לאט, קליפה אחר קליפה, כן, זה המשל שלי, אנחנו חוזרים ליום שלפני השביעי באוקטובר, כלומר, בוא ניתן להם עוד הומניטרי, בוא ניקח את היתומים, נעביר אותם ליהודה ושומרון, בוא ניתן להם עוד הקלות ועוד סיוע.
אני חושב שאתה צודק, ויש מערכת וראשי מערכת, גם מדינית וגם צבאית, שלא החליפו דיסקט, שהם עדיין מנסים בכוח. עכשיו, זה מובן, תפיסת העולם שהביאה אותנו לשביעי לעשירי, חטפה מכה מאוד מאוד קשה. יש המון אנשים שאוחזים בה. אתה שומע את אנשי המערכת לשעבר, הנוכחים לא מתבטאים כל כך בכלי התקשורת, אבל אתה שומע את ראשי המערכת לשעבר, שמסבירים לך שהם גם קצת, חלקם גם משקרים לגבי העבר, אומרים שהם לא אמרו שהחמאס מורתע, שהם אלו שטענו שהחמאס מורתע, שהם אלו שראו את הדברים האלו, שהם ראו ועדיין רואים ברשות הפלסטינית שממשיכה גם ברגעים אלה לשלם מזכורות לטרור ולהסית לרצח, רואים בפרטנר. אז אתה מבין שיש אנשים שלא שינו את התפיסה, ולשנות תפיסה של מערכת זה דבר קשה, אבל זו חובתנו.
מי אמור לקבל, החלטה כזו?
אז אני
אומר, מי אמור לאשר צעד כזה? זה לא איזה, אתה יודע, להכניס עוד שק קמח או פחות שק קמח?
אני חושב, זה לא עניין של סכמך, אני חושב שאף אחד לא אמור לאשר דבר כזה, אני חושב שמי שאישר דבר כזה, אם הדבר הזה נעשה...
לא, אז אני שואל, מי אמור, אם מישהו אישר, מי הגורם שאמור היה לאשר דבר
אז
כזה?
אז אני אומר שוב,
ראש ממשלה, שר ביטחון, קבינט...
אינני יודע, ואנחנו דורשים תשובות בדבר הזה, מטב ידיעתי, קבינט ודאי לא אישר, אני לא יודע אם קבינט המלחמה אישר, אני לא יודע מי הגורם שעשה את זה, אבל אם אתה שואל אותי, מי שאחראי להחלטות האלו, אין לו מקום במערכת קבלת החלטות של מדינת ישראל. משתי סיבות. אחד, כי באמת, הומניטרי תמורת הומניטרי, זה דבר שאנחנו צריכים להציג מול העולם בצורה חדה וברורה, וכל זמן שאנחנו לא עומדים על זה, אז אנשים לא, אנחנו מתעקעים את היכולת שלנו להחזיר את החטופים, וזה דבר שחמור מאוד וצריך לטפל בזה. ושתיים, בוא נניח שכבר החלטת לתת מחווה הומניטרית לילדים יתומים מעזה. בסדר? החלטת לתת את זה לבקשת ממשלת גרמניה. תגיד לממשלת גרמניה, בבקשה, קחו אותם אליכם. מה אתם שולחים אותם? סליחה, אני גר ביהודה ושומרון, אתם שולחים עכשיו את היתומים העזתים האלו שמחר בבוקר יזרקו עליי את האבנים או ישתתפו באירועי הטרור? גם אין להם משפחה, לא שמשפחה תומכת בעזה לא מלמדת טרור, אבל זה אנשים שמהבוקר עד ערב שלחתם אותם לאן? למערכת החינוך של הרשות הפלסטינית שמלמדת אותם לרצוח אותי ואותך? לשם אתה שולח אותם? אתה רוצה לשקם 70 יתומים מעזה? אין בעיה, קח אותם לגרמניה, תכניס אותם למערכת חינוך שתלמד אותם שצריך להתייחס בכבוד לכל בני האדם, גם ליהודים. אולי יום אחד יצא מהם משהו. למי אתה שולח אותם? למערכת החינוך של אבו מאזן כדי שירצחו אותנו מחר בבוקר?
אז הנה, אתה מזכיר,
איזה חוסר אחריות.
אתה מזכיר את הרשות הפלסטינית ואת אבו מאזן. שים לב לדברים שאומר יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לפני חצי שעה ברשת ב'. הוא אומר, במנגנון האזרחי אין מניעה, שימו לב מאזינים, אין מניעה לעבוד עם הרשות, גם היום עובדים מולם. הממשלה צריכה להחליט אם היא עוסקת בפוליטיקה או בביטחון ישראל. אם בביטחון ישראל, צריך לעבוד עם הרשות. כך אומר יאיר לפיד, חבר הכנסת שמחה רוטמן. ופה אני חושב,
הבעיה הגדולה שלי, הבעיה הגדולה שלי, שאומרים מי שצריך לעסוק בביטחון ולא בפוליטיקה, יש לי בעיה, אתה יודע מה הבעיה שלי עם יאיר לפיד? שמה שהוא אומר היום ומה שהוא אמר אתמול זה שני דברים שונים. אתמול, חברים ממפלגתו הצביעו בעד חוק שאומר שהרשות הפלסטינית תחויב לשלם על כל הטרור שהיא מממנת. זאת אומרת, את הידיעה שהרשות הפלסטינית מממנת טרור, הוא יודע, הרי יאיר לפיד יודע את זה. הוא יודע את זה, ואתה יודע, בחלק מהמקרים הוא גם פועל לפי זה, רק מה? הוא אומר את מה שכרגע נשמע לו טוב בשביל לקושש איזה מנדט, אז בוא נתעלם מזה. אני אומר בצורה ברורה, וגם יאיר לפיד יודע את זה, וגם אנשיו יודעים את זה. הרשות הפלסטינית מממנת טרור, שולחת את הטרוריסטים עלינו, מעסיקה, התפרסם דוח של רגבים שמראה שמעסיקים בתוך המנגנונים שלהם, מעסיקים מחבלים. זה רק היה פיגוע באלי, זה היה רק דוגמה. הפיגוע באלי לפני
שבוע.
אנחנו כבר איבדנו את ההיגיון הבסיסי. צריך לפעמים להגיד את הדברים בצורה ברורה. הרשות הפלסטינית היא תומכת בטרור, אין לה זכות קיום. אנחנו צריך, יש לנו מערכת שאנחנו בנינו, מפלצת שבנינו מתחת לאף שלנו במשך שנים רבות. אנחנו צריכים לשנות את התפיסה, ויש המון גורמים שהתפיסה התחילה להשתנות אצלם, ויש המון גורמים, כמו שאתה אומר, שמנסים קליפה אחר קליפה להחזיר אותנו לימים שלפני השביעי לעשירי, והדבר הזה שבעה לעשירי, והדבר הזה הוא בעיה, הוא דבר מסוכן, הוא הביא כבר למוות של הרבה מאוד אנשים. אנחנו חייבים להתעורר מזה, ואסור לנו לוותר על זה.
כן, טוב, בוא נתקדם. אתמול בכנסת דיון בוועדה לביטחון לאומי על חוק אל-ג'זירה, אותו חוק שנמשך כבר הרבה זמן, כן לסגור את אל-ג'זירה פה בישראל, לא לסגור. טוענים בייעוץ המשפטי שזה הגבלת חופש הביטוי, פתאום חופש הביטוי חשוב להם. מה אתה חושב?
אני לא יודע, אני מציע שיבדקו מה אמר בית המשפט העליון על ערוץ 7. אולי זה לא כל כך נורא לסגור כלי תקשורת. הוא ימני, אז זה כנראה בסדר. תקשיב, ההגנה הבלתי ברורה לחלוטין על אל-ג'זירה היא לא, אני הראשון שיודע לבקר את מערכת המשפט, צריך לומר באמת וביושר, מערכת המשפט, בהקשר הזה פועה כמובן טעות קשה, אבל היא לא האירוע. בהחלטה של שנייה אחת, של ראש הממשלה, של הקבינט, האירוע מאחורינו. לא צריך חקיקה, לא צריך שום דבר. כל הסיבה שאנחנו הולכים לחקיקה, זה כי ההחלטות הברורות לא מתקבלות. ראש הממשלה צריך לסגור את אל-ג'זירה, זה החלטה שלו, שום גורם משפטי לא ימנע את הדבר הזה. יש לנו מערכת ביטחון ומערכת קבלת החלטות מדינית. אני יודע את הלחצים שכולם פועלים, ומשום מה אנחנו מנרמלים את העובדה שקטר מממנת את כל הטרור.
כן, מצד שני גם קטר קשורה פה קשר עמוק עמוק בלסגור את החטופים.
מה זה גם קטר? אל ג'זירה שווה קטר, ומאחר וכרגע יש כל מיני גורמים שדורשים להתחנף לקטר, במקום לשים את האצבע המאשימה בצורה מאוד ברורה ולהגיד קטר, האירוע הזה, את אמורה לשלם את הפיצויים לכל מה שקרה, פיצויים הכלכליים, כי את שלחת את הטרוריסטים. אז במקום זה אנחנו משחקים איזה משחק. עכשיו יש עכשיו
תקשיבים אתה היית עכשיו רגע ואם אתה היית בקבלת ההחלטות
אם יש בזה שיקולים של מתן והצלת נפשות אם יש בזה שיקולים של
מתן והצלת נפשות אם אתה היית עכשיו ראש ממשלה או חבר קבינט מצומצם ואומרים לך תשמע הקטרים לא
ישתפו פעולה אבל מה לעשות שאני חושב להפך אבל מה לעשות שאני חושב לך? אני חושב שכל קיום המסע ומתן הזה, רק כל קיום המסע ומתן הזה, רק מרזיק את היום שבו ישוחררו החטופים. זו עמדתי. אני חושב שהאירוע שהיה לפי הפרסומים, שדיברתם עליו קודם, של חיסול ולחץ צבאי של ראשי החמאס, אני חושב שהוא יקדם אותנו יותר מהר להשבת חטופים.
אבל הוא לא מקדם אותנו על עכשיו.
הוא לא מקדם, אתה יכול, אם תסביר לי, אני לא יודע, אני קטונתי, אבל אם תסביר לי מדוע אנחנו עדיין לא נכנסנו לרפיח, ולמה אנחנו ממתינים, אז יש שיקולים צבאיים, אבל אם זה שיקולי מסע ומתן, בזמן הזה, המסע ומתן הוא רק מעריך את האירוע, כי החמאס הולך למתבצר, החמאס חושב שיש לו מה למכור, במקום לבוא ולהגיד, אנחנו נחסל את החמאס עד אחרון האנשים שמעורבים בטרור, אנחנו נחסל אתכם, והדרך היחידה שלכם להינצל, זה להבין שהחטופים הם נטל עליכם ולא נכס. במקום לעשות את זה, אנחנו עושים דברים אחרים. עכשיו שוב את הביקורת שלי, אני אומר, אני לא חשוף לכל המידע הביטחוני, אבל אני יודע שגם אנשים שכן חשופים למידע הביטחוני,
אז כשאומר את זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא נעצור עד הניצחון המוחלט, כלומר גם פעולה ברפיח, תוקף אותו נשיא ארצות הברית ביידן, שאומר שהוא פועל לרעת ישראל, ושים לב מי מצדיק אותו, שוב פעם חזרנו ליאיר לפיד, שאומר ביידן צודק, נתניהו הוא המזיק כאן למדינת ישראל.
לפיד עובד אצל ביידן, לא מהיום.
כן,
אני חושב שבשעת מלחמה, יש חזית אחידה שאנחנו צריכים להעמיד מול העולם. העובדה שממשל ביידן מוכן לומר מילים שהן בעיניי הזויות, כמו הפרדה בין מדינת ישראל לבין המנהיגות הנבחרת שלה, לא הבנתי אם אנחנו רפובליקת בננות, יש פה שלטון נבחר שאגב, על ההחלטה בעניין מדינה פלסטינית, שזה גולת הכותרת במדיניות של ביידן, 99 חברי כנסת, כולל אנשי יאיר לפיד, הצביעו נגד, אז לא הבנתי, המדיניות של ביידן היא המדיניות הנכונה, אז למה יאיר לפיד עצמו הצביע נגדה? אז תקשיב, אני אומר שוב, חוסר האחריות שבה יאיר לפיד פועל זה עניינו של יאיר לפיד ועניינם של המספר המועט וההולך לקטן של אנשים שחושבים להצביע לו, הוא פרסם את זה בעצמו, אחרת אני לא מתייחס לסקרים, אבל הוא כנראה מודאג ולכן הוא התייחס לזה, אבל המספר הקטן והולך של אנשים שמצביעים יאיר לפיד קולטים את הבלוף, קולטים שהבן אדם פוגע בביטחונה של מדינת ישראל בזמן מלחמה, בכך שהוא מערער על האחדות שקיימת. עכשיו אני חייב לומר, יש פער מאוד גדול בין הרטוריקה המאוד מאוד מסוכנת בעיניי, שנוקט יאיר לפיד בשיח בעולם, וגם דרך חזית אחידה שבא לידי ביטוי בנסיעה של גנץ לארצות הברית. למצד שני, לכן לגיבוי שהם נותנים פה בכנסת, כמו שאמרתי, יאיר לפיד הצביע בעד ההחלטה נגד מדינה פלסטינית, וטוב שכך. גנץ נמצא בתוך הממשלה, וטוב שכך. אז אני אומר, יש פה איזשהו ניסיון לרקוד על כל החתונות ולפסוח על שתי הסעיפים. הדבר הזה בעיניי לא טוב. הוא לא נכון, הוא מסוכן למדינת ישראל, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו כולנו מאוחדים עד הניצחון, ולא מגמגמים.
כן. טוב, נסיים בשאלה שהרבה שאלו אותך לא מעט, ועד לפני כמה חודשים זה גם היה בשיח, הרפורמה.
כן, מה הייתה?
מעניינת בתקופה הזו, היא עדיין מבחינת
כל השבחה. אני חושב שבתקופה הזאת אנחנו עוסקים במה שקשור באופן ישיר למלחמה, ומה שאנחנו מעבירים בכנסת, אנחנו הרבה מאוד דברים, אגב, גם דברים שקשורים למערכת המשפט, שמתנהלים כרגע, בהחלט ממשיכים להיות מטופלים, אני חייב לומר, כל נושא ההסתה לטרור, שהוועדה שלי הוא נוגע בטבורו לרפורמה במערכת המשפט. בוועדה אני עוסק בו רבות, ואנחנו מביאים גם תוצאות, אני חושב, בכל הנוגע להגברת האכיפה נגד הסתה לטרור. אבל אני אומר, מה שקשור למלחמה באופן ישיר, אנחנו מטפלים. טיפול בבעיות השורש והעומק של מדינת ישראל, ככל הנראה, תצטרך לחכות מעט. אבל אני חושב שכולם, אבל כולם במדינת ישראל היום מבינים, ואני שומע גם קולות הולכים וגוברים גם בשמאל ובמרכז, מבינים שנושא של תיקון מערכת המשפט חייב לבוא, מבינים שהמערכת, אז יש ויכוח איך, יש ויכוח כמה, בסדר גמור, בוא נשאר לדבר כמו שעושים במדינה דמוקרטית. על מתי כרגע אין ויכוח? על מתי כרגע אין ויכוח? כי כרגע מוסכם על כולם שזה לא הזמן עכשיו להתעסק בזה בזמן המלחמה, ואפשר לחכות.
Okay. קודם כל נסיים ניצחון מוחלט על החמאס, ואז נחזור לעסוק בכל השאר. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בוקר טוב.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. טוב, הרבה כותרות הוא נתן כאן. בוא נצא להפסקה, ונדבר עוד קצת על אמריקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב דוד, בוקר טוב בצלאל.
בוקר טוב. אולי בעצם אנחנו צריכים להמתין עד נובמבר לבחירות שם, ואז להתקדם במלחמה.
המלחמה לא מחכה.
היא כן מחכה, לא נכנסו לרפיח עדיין. מה פועלים בצפון?
רפיח זה עניין של, איך נגדיר את זה בצורה הכי ברורה, זה לא האם, זה מתי, זה שיהיה ברור.
חודשיים אומרים את זה.
אני צחון ברפיח. אתה אומר, חודשיים כבר אומרים את זה, אבל גם אף אחד לא אמר לך שמלחמה תהיה קצרה. אף אחד לא אמר שמלחמה תהיה קצרה. ידענו את זה מההתחלה. שמענו את זה גם מהדרג המדיני וגם מהדרג הצבאי. אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת תהיה ארוכה. היא לא תהיה 10 שנים כפי שאמר הנשיא הצרפתי מקרון. ישראל יש לה כוחות ויכולות שאפשר לסיים את זה יותר מהר מ10 שנים. אבל עדיין זה ייקח עוד כמה חודשים טובים, ואנחנו מודעים לזה, ועם ישראל יודע את זה, ועם ישראל, אבל דבר אחד הוא כן רוצה, הוא לא מוכן להתפשר, על שום דבר שהוא פחות מניצחון, מוחץ, מוחלט, תקרא לזה איפה שאתה רוצה.
הזכרת את רפיח, חבר הכנסת בועז ביסמוט, והלילה מתפרסם שבעצם הנשיא האמריקני ביידן שוקל עצירת משלוח נשק לישראל, אם אכן תתבצע פעולה ברפיח, וזה מתחבר לדברים שהוא אמר לפני יומיים, שמבחינתו זה קו אדום. ואני רוצה את ההתייחסות שלך, מה קרה לביידן, כאילו, מלפני 5 חודשים, הנאום המאוד מרגש שלו, נאום הדונט, ועד עכשיו, אתה יודע, התהפך עלינו.
אז בוא נעשה קצת סדר. ביידן היה ידיד ישראל, וביידן נשאר ידיד ישראל. אני הקשבתי לתחילת התוכנית שלכם, ביידן היה נשיא, הוא היה נשיא ציוני לפני תחילת המלחמה, והוא עדיין נשיא ציוני גם היום. קצת מכיר את ביידן וקצת עובדים אחר ביידן, אנחנו לא נשכח את כל מאות הטיסות עם החימושים שמגיעים לפה, לא נשכח את המטריה המדינית שמעניקים לנו אמריקנים, לא נשכח את לפחות 4 פעמים את הווטו האמריקני שבולם את מועצת הביטחון של האום. יותר מזה אני אגיד, כאשר אתה רואה מדינות אחרות, ידידות שלנו כביכול, שמצטרפות למועצת הביטחון בהחלטות שהן לא טובות לנו, ואמריקה בולמת אותם, אתה מבין עד כמה עדיין אמריקה, כמו שאמר נתניהו לפני עוד המלחמה, אמריקה פרסט, אמריקה תחילה, אמריקה הידידה הגדולה שלך. מצד שני, אפשר להתעלם בדברים שאומר, עושה כעת ביידן, שלא לרוחנו, אנחנו לא מסכימים.
וזה הבחירות שמשפיעות עליו, נכון?
שנייה. האם זה קרה גם בעבר? זה קרה בעבר. האם זה קרה נסים ידידותיים? כן, זה קרה. תלך דוגמה, לוי יש כל כאשר לפני מלחמת 6 הימים, יוצא לדבר עם האמריקנים, היה שם נשיא, LBJ, לינדון ג'ונסון, נשיא אחד הידידותיים ביותר, אי פעם למדינת ישראל, כן? אומר לו, אומר לנשיא, לראש הממשלה בן גוריון, if you act alone, you stay alone. לא נשארנו אלון, ואמריקה הייתה לצידנו, ותקפנו במלחמת 6 הימים, היה ניצחון מוחק. יותר מזה, אני אומר, גם כן בן גוריון, אתה זוכר היטב, היו דברים שהוא עשה סיבוב פרסה, היו דברים שהוא לא עשה סיבוב פרסה, ולא הסכים לוותר. זאת אומרת, וכמובן, בגין עם רגן, זה כבר כולם זוכרים, יודעים, אני מקווה. לכן אני אומר, מחלוקות היום אמריקנים, אבל ישראל פועלת על פי האינטרסים שלה. היום אנחנו ישראלי במלחמה, ואמריקנים צריכים להבין היטב, אתם עוזרים לנו יפה מאוד, אבל המלחמה שלנו היא גם המלחמה שלכם. ואוי לנו, לא ננצח אותה בצורה מוחלטת. עכשיו יותר מזה, דיברתם בתוכנית שהקשבתי לכם, הקשבתי לכם בעניין רב, הקשבתי לדבר של, דיברתם על הומניטרי תמורת הומניטרי, ואני חייב להגיד לך שכל עם ישראל היום פשוט מתקשה מאוד לבלוע את הגדולה, רוצה לומר את כל הסיוע הומניטרי בעזה. אתה יודע, בוא, נגיד את זה וגם נשאר בחיים. לא בא לי היום, אני כישראלי, לבוא ולתת לתושבי עזה, לא לחם ולא מים ולא שום דבר אחר, למה? כי ראיתי מה הם עשו לפני 5 חודשים בכיתה
דלית. ומה, ושימותו? מרעב?
לא אמרתי את המילה הזו, רגע, יש מרחק. מצד שני, לא רק שלא אמרתי שימותו, אלא יותר מזה, אם מדינות אחרות רוצות להעניק להם סיוע הומניטרי, אני מצדד בזה, אבל פה נלך צעד אחד קדימה. אמרתם הומניטרי...
לא, אבל בוא נדייק, את הסיוע הומניטרי לא מגיע מישראל, רק ישראל בודקת שאין כלום שם בפנים.
תרשי לי רק לסיים.
אין בעיה.
ולא לוקח לי גם לפה. אני אומר דבר כזה, הומניטרי אני נותן, אבל בתמורה יש דבר אחד שאני רוצה, זה לסיים, מה זה לסיים? להכריע את המלחמה הזו. זאת אומרת, זה לא רק הומניטרי, תמורת הומניטרי. אם ההומניטרי זה התשלום שאני משלם כדי להמשיך בלחימה, ניחה, אני בולע את הגלולה, ולמה קשה לי עם הגלולה הזו? אלף ראיתי את ההתנהגות של תושבי עזה לפני 5 חודשים, למעשה הטבח ולמעשה האונס ולמעשה הגביזה והשחיתות שהיו כאן על אדמתנו, על ילדינו, כן? ראינו כיצד הם הגיבו וסמכו, אבל ההומניטרי הזה, אלף אני עושה את זה כי אני ישראל ואני נשמע לחוק הבינלאומי ונשמע לחוק ההומניטרי, אבל גם אני ממשיך בלחימה ואני מחויב לה, ואני גם מחויב לה מוסרית. אני מוסרית חייב לנצח את המלחמה הזו. מוסרית, בשם המוסר.
השאלה, חבר הכנסת ביסמוט, אנחנו שוב פעם חוזרים לארצות הברית, ואתה מכיר את הפוליטיקה האמריקנית היטב, היטב ממש. אני רוצה לשאול אותך, האם זה נראה לך אפשרי בתוך מערכת הבחירות הזו שארצות הברית נכנסה אליה, שהנשיא ביידן נכנס אליה מול טראמפ, האם זה נראה לך אפשרי להפוך את עמדתו שוב פעם בחזרה? כלומר,
אני אתן לך דווקא הסתכלות אחרת לגמרי. כולם פה מסתכלים, מדברים איתי על מדינת מישיגן. אומרים מישיגן, מישיגן בעייתי. יש המדינה שיכולה להכריע, אותם מצביעים, אפילו רדיקלים בקרב השמאל האמריקני, הם לא יצביעו לביידן אם הוא לא יקבל את החלטות שהוא מקבל כעת. אבל רגע אחד, תגיד לי, שכחנו מה זה אמריקה? שכחנו מה זה דאטה קהל האמריקנית? שכחנו מה זה הממסד הביטחוני האמריקני? שכחנו מה זה הממסד המודיעיני האמריקני? שכחנו מה זה הקונגרס האמריקני? תגיד לי, אמריקה לא פרו-ישראלית? תגיד לי, איבדנו את זה לגמרי? ויותר מזה, גם יריבו של טראמפ, של ביידן עצמו בבחירות האלה, טראמפ. לא חושב, אני לא זוכר שהוא כזה אנטי התנועה הציונית או אנטי מדינת ישראל. רוצה לומר, אני מאוד מקווה, שבאמת גם בארצות הברית, גם יועציו האסטרטגיים לבחירות של הנשיא ביידן, בואו יזכירו לו עם כל הכבוד, שאמריקני הוא בצד של ישראל, הוא לא בצד של, 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 של המנובלים מהצד השני. ולכן אני הייתי אומר הסתכלות אחרת. כולם מסתכלים, מישיגן. אני מסתכל כלל ארצות הברית, ידידה של מדינת ישראל.
וזה מה שבעצם נותן לנתניהו את הכוח להתמודד מול ביידן בין היתר, כדי שדעת הקהל שם...
נתניהו מה שנותן נתניהו את הכוח, קודם כל כן, יש לו בנושא המלחמה הזו, יש לו גב ציבורי, דבר נוסף, כן, במשך חודשים פה הביאים את
הבוקר... תונן גב ציבורי, והנשיא ביידן לא חושב ככה, הוא אומר שנתניהו פועל נגד רוב... שנתניהו לא משרת את רוב אזרחי מדינת ישראל, כך אומר הנשיא ביידן. אתה יודע, הם קצת מתבלבלים שם.
אז פה אמירה לא, אמירה מאוד לא מדויקת, ואני מנסה להיות כמה שיותר ובצדק מנומס כלפי נשיא אמריקני. שוב, אני אומר, אני רואה את ההתנהלות של הנשיא אמריקני מתחילת המלחמה. הנשיא ארצות הברית הוא כן ידיד של ישראל. תחשבו, תתחילו לחשוב שהנשיא ביידן הוא נשיא עוין את ישראל רחוק מזה. אבל כאן, אני חושב, שבגלל הבחירות, או כפי שאמרתי לפני כמה ימים, יש לנו ראש ממשלה בישראל שקוראים לו בנימין נתניהו, והוא נאבק על הבית, ויש לנו את הנשיא ביידן שנאבק על הבית הלבן, יחי ההבדל.
חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, שיהיו בשרות טובות.
אמן.
תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה חבר הכנסת ביסמוט, תודה.
בוקר טוב. טוב, בוא נצא לעוד הפסקה קצרה, ונחתום עם משהו מעניין.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, אני יודע שאתה מאוד רוצה לחזור לנושאים המוניציפליים, דוד. געגעת על איזה?
לא, לא, ממש לא.
לא? מה, לא, לא, אתה רוצה לדבר על אלעד ועל... לא יודע.
מה יש לדבר? נבחרו ראשי ערים, תנו להם לעבוד. הנה, אני מקווה שמבית שמש זה יקרין על כל הארץ, וכל הארץ ילכו באחדות, ואין על מה לריב, באמת שאין. כל אחד שיקבל מה שמגיע לו, לציבור שלו.
נכון, אבל צריך לומר, ונסכם את זה בזה, יש עדיין לא מעט משקעים בכמה מקומות, אבל הזמן יעשה את שלו וירפא את המשקעים האלה, אני מקווה מאוד. מוטי אלפרין באולפנינו בבני ברק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, על מה נדבר הבוקר? מוניציפלי? לא.
מוניציפלי כבר בגדול סיימו את זה, כן? יש מסע ומתן בכל מיני ערים, אבל...
לא רק שסיימו, מצינו נראה לי.
בהחלט.
לא, אבל מוטי אמר שם משפט, יש ערים שמתחיל עכשיו מסע ומתן קואליציוני.
כן, אני יכול להגיד לכם, המסע ומתן הרציני זה בערים בית שמש, שם אני יודע, עדיין יש כמה דברים שלא סגורים עד הסוף, וירושלים, זה המסע ומתן העיקרי.
ובאלעד? אין מסע ומתן?
כן, באלעד זה די צפוי, מה יהיה?
טוב, מודיעין עילית, גם חשוב, איזה מסע ומתן קואליציוני יש שם. טוב, מה אתה מספר לנו הבוקר?
כי כן, אז זה נושא אחר לגמרי, דווקא לבני גנץ, השר בני גנץ, אם ראינו אותו ככה בשבועות האחרונים, מנסה כל הזמן להבדיל את עצמו מנתניהו, אז למעשה גנץ מנסה שוב לעקוף את הסמכויות של נתניהו, והפעם אנחנו מדברים על אסון מירון, אם ראינו את המסקנות של ועדת החקירה הממלכתית, אז גנץ מנסה גם בדבר הזה לעקוף את נתניהו, שהגיב בזלזול על המסקנות, ואנחנו מספרים למעשה שגנץ נפגש אתמול עם שלושה מבני משפחות האסון, והוא אומר להם, אני מעוניין שהמסקנות ייושמו, אנחנו צריכים לדאוג שזה יקרה, בניגוד למה שהם בכל מקרה מרגישים, שנתניהו ככה מנפנף את המסקנות, וגנץ כאמור מדגיש שהוא יעשה כל מה שאפשר כדי שהמסקנות אכן יקרו, אבל עם זאת הם מבהירים שם לגבי ההילולה בל"ג בעומר, לא בטוח שזה יקרה בגלל כל המצב בצפון, ואז חבר קבינט המלחמה, השר גנץ, מוסיף שם משפט, הוא אומר, החשש המרכזי שלנו זה לא מירי טילים ישירות על הציון, אלא חיזבאללה יורה על בסיס חיל האוויר שבהר מירון, והחשש שלנו שהמתפללים ייפגעו מרסיסי הטילים. ככה זה משפט של חבר קבינט המלחמה. בכל מקרה, המשפחות מציגות שם שתי דרישות למעשה. דבר ראשון זה יישום המסקנות, כדי שההילולה כמובן תהיה בטיחותית, אבל הם מציגים שם דרישה נוספת, וזה קידום חוק. צריך להגיד, החוק הזה כבר בהתחלה קודם ונעצר. זה מדובר על חוק של חברת הכנסת אפרת רייטן, שהוא מיועד לסייע, להביא סיוע ישירות מהמדינה לנפגעי אסון אזרחי. כיום אין סיוע כזה, וגנץ מבטיח...
לא היה חוק של יעקב אשר בעניין הזה?
לא, אין על אסון אזרחי ספציפית, יש על כל מיני דברים אחרים, אבל אסון
לא,
אזרחי אין.
שיעקב אשר ניסה אז לקדם חוק...
בכל מקרה, אז גנץ מבטיח להם מירון. שהוא יבדוק את זה, הוא יתפגש עם כל מיני גורמים, רק עוד משפט נוסף, לגבי הדאגה לבטיחות ההילולה עצמה, אז גנץ כמובן מבהיר להם, זה פחות קשור אולי, תפנו בנושא הזה למפלגות החרדיות.
רק חצי משפט על הפגישה הזאת של גנץ, אני מאוד מקווה שזה יביא תועלת, יותר מהתועלת שגנץ הביא בביקור שלו בארצות הברית.
רק השורה האחרונה מהפגישה הזאת, זה למעשה שוב גנץ מנסה לבדל את עצמו מנתניהו, וגם בנושא הזה לקדם מול המשפחות מתווה אחר.
טוב, אבל אם הוא מנסה לעזור, אז אני לא רואה את זה בהקשר לנתניהו. לעזור צריך. טוב, מוטי, תודה, שיהיה בוקר טוב ובשרות טובות, וכאן אנחנו חותמים את תוכניתנו לבוקר זה. תודה על הצוות שלנו, מוטי, קובי סגל ומוטי קופפר, ונשתמע מחר.
יום טוב, להתראות.